למה היה לי כל כך חשוב שנתכנס ונספר זיכרונות? זה הרי כל כך קשה, הלב נשבר מכאב. אז למה להיכנס לזה בכוונה? למה לעשות עוד יום זיכרון? למה לגעת בכאב הנורא הזה? נכון, זה קשה, זה מחזיר לשיבה, זה דורש שוב להתמקד בכאב, לגעת בכאב, להתחבר לחוסר. לשש בזיכרונות דבר נוסף מלבד הכאב. הזיכרונות משאירים משהו משלמה ומאישי כאן איתנו. הם אפילו מסוגלים לעלות חיוך קטן בעקבות זיכרון מתוק. כל זיכרון וזיכרון עוטף אותי בעוד קצת משלמה ומאישי, וזה המון, כי זה הדבר היחידי שאפשר לעשות. ודבר נוסף, הזיכרונות הללו הם מה שאנחנו יכולים להשאיר לדורות הצעירים. בעזרת הסרט הזה, הם יכירו את שלמה ואת אישי יותר לעומק. כששלמה נולד, סבתא מינה ישבה שבעה על אבא שלה, על סבא שלייטה זלמן. וצד אחד נולד בן, שמחה נורא גדולה אחרי ארבע בנות. מצד שני סבתא מינה ישבה שבעה. וסבתא מינה עם החוכמה שלה אמרה לאחים שלה שלא יצפו שיקראו לו שלמה, כי לי קוראים שלומית, וזה מדי קרוב. אז כאילו, היא עשתה הכנה נפשית לאחים, לדודים, שאם לא נקרא לו שלמה, זה ממש יהיה בסדר, גם מבחינתה וגם מבחינתה. אחר כך, כשקראנו לו שלמה, הם נורא התרגשו. לנו זה היה ברור שנקרא לו שלמה.
היה אח הקטן שנולד אחרי הרבה בנות, ויום אחד היינו ילדים, הוא בא וסיפר שמישהו הרביץ לו, והיה כזה מין אולם כזה, ואני האחות הגדולה הלכתי לעזור אל החבורה של הילדים, ביררתי מי הרביץ לו, כעסתי עליו, אחר כך קורא היה צריך שאני אגן עליו, אבל זה היה...
ישבנו במיטה אחד מתחת לשני, הוא היה מספר לשטויות שיש לו חברים חייזרים,
היה
לו חבר אלעדיה,
שזה
היה איזה כלבה,
לא, זה
הכלבה
של
נסחק.
לא,
היה את אלעדיה
רוסי
אחת.
גם וגם.
היה לו חבר שלמה רוסי, שהוא אימץ אותו.
נכון,
נכון. ולא יודע מה עשינו, התעסקנו בלהרוס לכם את כל הבובות, את כל המשחקים שאמרתם לשמור, אז ניפצנו אותם פה על הדלת.
בכלל, שלמה ויצחק היו צמד, צמד חמד, זוכרת כל פעם שהיית הולכת בערב והיינו צריכים להישאר לשמור עליהם, הם היו עושים לנו בלגן, רק מיכל השתלטה עליהם.
מיכל הייתה מרביצה.
אותי הם נפנפו, אותי הם נפנפו, אבל כשמיכל הייתה אומרת להם לצאת מהשולחן מתחת למטבח, הם היו רצים מתחת למטבח, מתחבים, קופצים, מיכל הייתה אומרת להם לצאת מתחת לשולחן, להיכנס למיטות, להתחרגן, אלה הם היו ממושמעים.
המילה האחרונה.
כן.
הוא לא היה ילד אלים, הוא לא היה ספורטאי ואתלט, הוא תמיד היה במגרש ושחק כדורסל, הוא תמיד היה ראשון בריצה, ראשון במשחקים, והוא היה... הוא תמיד גבוה כזה, כולם ראו אותו. הוא לא היה אפשר לפספס אותו שהוא היה... קראו לי שלמה הקטן בבית ספר.
והמציב כאן שיר, היה פה איזה אירוע משפחתי בחנוכה, שסבא וסבתא היו פה וכולם, ובדיוק לפני שזה התחיל, שלמה קרא לי לחדר שהוא הלחין איזה שיר עם מילים, ואז עשיתי לו קצת פדיחות וסיפרתי לכולם, כולם באו למעלה, הוא עם האורגן, המציא איזה מנגינה. הוא המציא משהו כאילו מעצמו, אבל אני עד היום זוכרת את המילים במנגינה.
אהבה תלי לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליים.
עשינו היום לכבוד מאורע, חגת בת מצווה לאחות נפלאה, ילדה נחמדה, צעירה בבנות, שחוגגת היום את כניסתה למצווה.
אין לי זיכרון ראשון, כי אני הייתי בת שנה וחצי שהוא נולד. אז כל הסיכרונות ילדות
היו כאילו. תמיד הייתם חולים ביחד.
והיינו, פתאום זה מה שרצה להגיד, מה שנזכרתי, שכל הזמן אנחנו ביחד, גם היינו את הצהבת חודש הלב. אז אני זוכרת אותנו בחדר ההוא, עם בתי קלטות כאלה של, נכון? פעם היה?
כן.
סיפורים בקלטות. אז מקשיבים בקרים שלמים לקלטות.
ילדים מחכים לאימא, משהו כזה.
למי מחכים? מחכים לילדים. היה גם בטלוויזיה רגע עם דודלי, בטלוויזיה החינוכית. אז זה ממש אני זוכרת שהיינו חולים, וגם זכור לי עוד שאבא יושב פה בסלון, לומד, כנראה הוא שמר עלינו משהו, אנחנו מסתובבים, היה תקליטים. עם שירים, ואנחנו רוקדים, זה כאילו נזכרתי מ...
ואחרי ארבע בנות פחדניות הופיע איזה גבר אמיץ, ומבחינתנו היה הכל יכול. ואז בורם אחד הוא גם, הוא היה בן כמה. כן. ילד קטן, עשר. הוא השתקר והוא חשב שהערבים מתקיפים אותו, והוא נכנס לפה בהיסטריה, באתיה וברח, ואנחנו כאילו, אני זוכרת את זה שכל הבנות הסתכלנו איך שלמה, האמיץ, הגבר של המשפחה, כאילו יש משהו שהוא באמת מפחיד אותו, ורק כשהוא לא, כאילו כשהוא היה מאוד מבוסם, פתאום זה יצא החוצה ככה. שגם הוא ילד עם פחדים, ובשבילנו היה כזה, זה נסיך כזה.
הוא למד לקרוא בתורה בתימנית, והוא רצה לעלות לתורה בשמחת תורה, אז הוא למד את הפסוקים של בנימין זאב יטרוף בתימנית.
אני זוכרת את זה עדיין.
והוא היה משגע אותנו בבית, בנימין זאב. והוא פשוט התעקש, הוא היה ממש קטן, והוא ידע לקרוא
בתימנים.
אז הוא היה סוחב את אבא, בשבת בבוקר, לבוא איתו, נהיה פנימנים, כדי שהוא ישמע את הקורא שם בתוכן, ואיפה זה בא לעניין? אבא, הוא שבת בר מצווה שלו, אני זוכרת שבשבת בר מצווה שלו יצא עוד שלושה חברים על השבת בר מצווה. והתלבטתם ודנתם מה לעשות, שלושה ילדים ביישוב באותו שבת, ואני זוכרת שאתם ויתרתם, אמרתם, אנחנו נדחה. והיום כשאני חושבת על זה לילד בר מצווה, זה דבר כל כך לא מובן מאליו לוותר על השבת בר מצווה, למה? שמישהו אחר יוותר. ו... של הפנים, הכדורים שהוא היה מעיף באוויר, הקריות לב שהוא תפר לי כשילדתי את מאיר ואת אפרת, ורוד ותכלת, השרשרת שהוא חרז לי,
אדום ולבן וכחול.
בחתונה של מיכל הוא היה בן שנתיים בערך, ולנו היה כבר תינוק בן שנה, ויואל וישי היו מאוד מאוד דומים. אז החליטו לא להביא את ישי לחתונה כדי שלא יצטרכו להתעסק איתו, והשאירו אותו פה עם בייביסיטר. הוא פשוט צרח ובכה כל הזמן שהוא רוצה להגיע. אז הביאו אותו לחתונה, והוא ויואל היו לבושים בדיוק כמו אותם בגדים. אז בחתונה צלם צילם את יואל איזה כמה פעמים, ואחר כך אמא באה אליו עם ישי וביקשה שהוא יצלם גם את ישי. אז הוא אמר לה, כבר צילמתי אותו כמה פעמים. זה אמר לה, לא נורא, עוד תמונה אחת. בסוף זו התמונה היחידה שיש לי ישי מהחתונה.
הוא בשלמה ירוגים, בלי להשאיר איזה בלי טוב. עכשיו, בגלל שהיה כזה קפיצי, אז נגיד, אפילו להגיד, תשמע ישראל,
זה היה מבצע, כי זה היה ארוך, אז היינו קופצים בחדר, קופצים ורוקדים, וככה אומרים שמע ישראל. זה הדרך שהוא היה אוהב להגיד שמע ישראל.
גם איכשהו דיבר כשהוא היה
חלקן, שאי אפשר להבין
שום דבר
ממה
שהוא אמר,
שציפי סיפה. לא, אי אפשר היה להבין, רק אם הבינה מה הוא רוצה. הוא היה מעוות מילים.
הוא לא ידע לראות כמעט שום דבר. אשתי.
כן, ככה זה היה נשמע, רק אם הידע מה הוא רוצה.
הייתי נוסעת לירושלים ואבא אני התקשרת, מה הוא רוצה? אני
רוצה
לספק את זה. ואז צלצלתי לאפרת קבליון שהיא מרפאה בדיבור. אמרתי לה שהוא ממש רוצה לדבר וממש מתסכל אותו, שלא מבינים אותו. נראה לי, בגיל כזה, בדרך כלל לא מטפלים עוד ב... לא עושים תרפיה בדיבור. אבל לא יודע, תראי אותו, ו... היא ראתה אותו, ופשוט התאהבה בו. והיינו כל יום שישי נוסעים אליה, והיא עושה תרגילים בכזאת התמדה. הוא כך רצה לדבר ברור, שיבינו אותו. ובסוף הוא באמת הצליח.
זה
היה
לנו
אוזניים
משהו.
זה היה לנו
אוזניים. אני צריך משהו לנפח בלונים.
בתרגיל הראייה.
כן, שאלתיים.
שמה?
אני חושב שאת צריך לקפוץ על זה,
מלא
פעמים,
מה זה נעשה
שפה?
אני גילה
גאייה. לחוץ על לבן, אני כאילו על הקיצים, לא עשיתי עם עצמי.
היה לו כוח רצון מטורף, הוא לא משקיע במשהו, הוא לא הלפת על עצמו. למשל, כשנעמה אמרה לו שלא טוב לו לאכול סוכר, הוא היה מקפיד על זה באדיקות, הוא לא היה אוכל ממתקים.
לא אכל.
גם עם פוקס הוא היה, הוא היה קורא את הספר של אילוף כלבים, והיה הולך איתה תרגיל.
עד היום תמלו יום רעב.
מאז שהוא נהרג, לא עלינו. בדיוק.
אהבת
המרק
של
מיכל.
כמה זמן הייתם ביחד? הוא היה יורד אליכם לאכול. הייתם מכניסים שבת מוקדם באותה תקופה. היה יורד אליכם לאכול, אני חושבת גם עם אריאל, אוכלים את המרק של מיכל, חוזרים לפה לנהג לשנייה. אז כבר היה מנה שנייה.
ובאמת פה חזרה עם אליעד.
כן.
תגיד מזל טוב לאיתך ועד מאה ועשרים.
שלמה זה היה יותר נגיעות, הוא מגיע, מקפיץ את הילדים וישר נעלם, מאוד עסוק, נגיעות כזה, נוגע ולא נוגע, מאוד עמוק, אבל זה אישה, זה פשוט היה חיים, החיים, רצף החיים שלנו, אח הגדול שנוסע באוטו איתנו, מאחורה, אני מתייחס אליו כמו ילד שאני יכול גם לצעוק עליו, תיכנס פה, כבר ישבת, הם רוצים מאחורה, אתה מקדימה, להסתדר עם הילדים, ממש כמו בן, פשוט זורם איתנו לנסיעות. מגיע איתנו להורים שלי, מגיע איתנו לגן חיות.
לסבתא בלה.
הילדים היו כל כך קשורים אליו. תמיד היינו מגיעים, מרכב לשבת יום שישי, ולא תקפה איך הוא היה יודע, היה מיושב מחכה. איך שאני מגיעים הוא כבר היה עורד למטה, והילדים היו מתנפלים עליו. וישי בשבילנו היה...
הוא היה אחרי המנה הראשונה, לוקח את כל הילדים בטור אחריו לסוסים ומאכיל אותם. והיו חוזרים אחר כך. ואוכלים את השניצל.
אבל חמורים הוא גידל, היה לו חוות חמורים שם, הוא בדרך לגבעה.
כן, אבל הסוסים של אורביץ' הוא היה הולך בסעודת שבת.
נראה לי גם לחוקים של רובך. נכון. ולמים שם, הוא היה לוקח את כל הילדים לצל רובך. נכון, שכחתי מזה.
לא
הולך,
כולם היו הולכים
אחריו, באמצע הרוחה, כולם היו הולכים אחריו לרובחה ולסוסים.
כן. הולך, רואה את החבורה של חגה, של הריון, תן לזה ככה, צחק עם זה רגע, וכאילו הפרשי גילאים לא נורמליים, כאילו שהוא... זיכרון כזה, יושבים על הספסל, הוא בא, צוחק עם החבר'ה שישרנו עם עודד. לא יודע, היה באיזה כיתה, לא יודע. ממש ילד קטן. הקפיצות של גילאים שהוא פשוט... חבר עם כולם.
שהוא עזר לי הרבה לשמור על הענווה מהצד הזה שמהביטחון העצמי הענק שהיה לו לא היה מילה אחת שהוצאתי מהפה שהוא לא התווכח איתי ותמיד זה היה נגמר בזה שאני לא יודע כלום והוא יודע הכל אז על עצם הזה לחרוק את השיניים ובסדר בסדר גמור, אתה יודע יותר טוב ממני אז לתת לו עם את ההרגשה הזאת שבסדר, הוא יודע יותר טוב ממני ו... בסדר גמור, אז...
והיה עוד לשיר, אבל הוא היה זה
איפה,
אני לא חושב. הוא היה שר את אותו שיר, נדבק לאיזה שיר, שר אותו עוד פעם דו.
לפי הביטחון,
כן.
שיר נהגי.
נכון,
נהגי.
באנגלית שהוא לא ידע להגיד שום מילה, אבל אפשר לקדם את הכל כאילו, הוא מכיר את כל המילים.
בשם תלמידי התלמוד תורה, אני רוצה להודות לתורים הנכבדים
וניקו אותה לבית מדרש ליל מכובד, ואנו מקווים שנזכה לקיים את כל מה שדיברנו בלב שלם. יהי רצון שנזכה שהתפילות שלנו בבית הכנסת זה יישמעו ויתקבלו על ידי הקדוש ברוך הוא, ונזכה להתפלל במהרה בבית המדרש שימלא במהרה בימינו.
בכיתה ט' שלמה עשה מהפך מאוד מאוד גדול, הוא התכנס מאוד מאוד בכל ענייני הקודש, הוא היה מנוהל בית המדרש, וגם ששמנו אותנו באותו חדר במטרה שככה נחזור ביחד לקשר הטוב שהיה לנו, יצא שלא כל כך התראינו, כי כשאני הייתי חוזר לחדר מוקדם, הוא עדיין היה בבית המדרש ספון שם על הספרים.
כשהוא נכנס ללימוד, אז היה גם תקופות בין נגיד ארוחת ערב לערבי, כשהיה הפסקות, אז היה גם חצי שעה שהוא גם היה הולך לבית מדרש ללמוד, וזה היה, אני זוכר בכיתה ט' במסבר חול לומדים יחסית הרבה, וזה היה עוד יותר. והיה תקופה קצר שלמדתי איתו, תמיד בהתחלה היה מה שלומך, הכל בסדר, אבל אז לא מדברים, שזה גם נדיר.
אב הרחמן, אבא יקר, תן לי את הכל לעמוד בניסיון הזה בבקשה ממך תפקח בי את העיניים לא אוכל בלעדיך יותר אבא יקר תעזור לי לראות שיש בי את האומץ להאר פחדים ועוצמה, יכולת פשוטה.
הוא היה לומד מכולם, כולם התחברו אליו כמו, לא יודע מה זה, זה כאילו כמו מכסה לסיר. כל מי שישב איתו ולמד איתו, נהנה כמו לא יודע מה, כי הוא היה חריף, הוא היה חריף גם במוח שלו, הייתה לו חריפות כזאת שאי אפשר לתאר אותה בכלל.
לפעמים יש בכיתה שמישהו צריך איזה משהו והוא זורק שאלה לחלל האוויר. עכשיו, ברגע שאני פונה למישהו אישית, אז אני אומר לו, תאמר, אתה יכול להביא לי א' ב' ג', אז הוא מחויב לענות. אבל מישהו היה זורק בכיתה, נגיד, למי יש עיפרון? וכל אחד שותק, כי זה
מרחפים.
זה לא פנו אליי. ואני פשוט זוכר שאתה מישהו שלמה היה קופץ ואומר, בוא, אני אתן לך. אני כאילו, לי יש. וזה משהו שגם שהיה, כנראה, בתוכו היה את הדבר הזה של כל הסלב הזה, הוא פשוט התמקד מאוד בכיתות ת' ו-י' בקטע של הלימוד, ולקח את זה על עצמו, והיה כאילו, באמת, זה היה כזה כאילו שלמה קרויזר, כן? כן, שלומד, זה היה...
היו לו מידות באמת מדהימות, כאילו, כל פעם, רק אתה עובר לידו, מה שלומך, עם חיוך, פתוח לגמרי, מתעניין בך, תמיד בסבר פנים יפות, אף פעם אני לא ראיתי אותו שהוא תמיד שמח, אף פעם לא כעס. ואני חושב שזה משהו מיוחד, כי זה שילוב של אחד התלמידים אולי הכי טובים שהיו בישיבה, אם זה עילוי ואחד שלמד כל כך הרבה וגם כאילו היה לו ידע כל כך גדול. ואני זוכר את זה בתור אחד שהגיע לישיבה, אמרתי, וואו, איזה שלמות של בן אדם, גם כאילו ידע כל כך גדול והתמדה, וגם כאילו מידות כל כך טובות.
בסוף כיתה י' אני חושב, עשינו ביחד קורס מדע, על קורס של 44 שעות, שזה עדיין אי אפשר לעלות ככה על אמבולנס. ואז באזור של, אזור פסח של כיתה י' א', השביעית, אז הוא החליט שהוא עושה איזו השלמה לקורס 60, והציע לי גם לבוא וככה... אז הלכנו לזה, ומיד אחרי זה הוא דאג ככה ישר, מה שהיה צריך, לדאוג לביטוח, זה, ומיד אחרי זה הוא התחיל להתנדב, וכאילו כשהוא התחיל להתנדב הוא עשה, אני חושב שזה מאוד מאפיין שלו, שהוא, כל דבר שהוא עשה, הוא עשה מאוד ברצינות.
הוא היה תוך כדי תיכון, קורס מדע, חופשים בכירים, אחרי משמרת, מנהל אירוע, כל מקום שאתה הולך אליו, הוא כאילו לא היה... אתה בא אחריו למטה, הוא לא היה מתנדב, שעולה לאמבולנס הפשוט, אתה יודע, הוא עושה את המשמרת פעם, אז לא, הוא היה בא, הוא היה אחרי משמרת על הטיפול הנמרץ, הוא היה רופא שלא הכיר אותו, בתוך הטיפול הנמרץ הוא היה הכי בכיר.
שהיינו פעם עבדנו בירושלים במלצרות או משהו כזה, ובדיוק היה את אסון ורסאי, היינו בכיתה י"ב, וגם שלמה גם אני התנדבנו במד"א באותה תקופה, ואיך ששמענו על האסון, באמת רצנו לכיוון מד"א, עלינו על אמבולנסים שיצאו בכמויות, עוד הגיעו מאזור המרכז, והצטרפנו לטיפול בפצועים באסון. והיינו שם כל הלילה, ומדי פעם הצטלבו הדרכים שלנו במהלך הלילה, ראינו אחד את השני במהלך הלילה, ובאמת שלמה שם טיפל, ואת המקצועיות שלו הוא הביא לידי ביטוי בעזרה שם לאנשים. ואני זוכר שהוא לא הביע שום איזשהו רגע של כאב, אבל ראו בעיניים שלו, בתגובות שלו, שעצוב לו על האנשים, עצוב לו על המראות שהוא רואה שם.
ואז אמרנו שהפיגוע, הרצנו למרכז העיר, אז בשנייה, מאח של שמי, עשית איתו שטויות, צחוקים, קשקושים, הולכים להתנדב במד"א, פתאום הוא שולף את המשקפיים, מוציא מהתיק את החלוק הזה של החובש בכיר. טוב, לא יודע איך להסביר, בחור גבוה, כולם פותחים לו את הדרך, שוטרים נותנים לו לעבור, אני חושב שצריכים להתווכח איתם, לראות להם את התעודה, התחילו להגיד לי, אתה צעיר, אתה לא יכול לעבור, אתה יכול ללכת לאמבולנס זזל או להוא. כאילו נכנס, עובר, זה, ישם, כאילו, כולם מכירים אותו כבר, כל הפרמדיקים, החופים, כל הצוותים מהאמבולנסים, השוטרים, כאילו, מיד מתחבר אל אלה שמנהלים את האירוע שם.
שלמה הכרתי מתחילת הלימודים בישיבה התיכונית. אבל הקשר בינינו נוצר יותר כשאני הלכתי למגן דוד אדום. להתנדב, שלמה כבר היה בשנתו השנייה. ושלמה מאוד קיבל אותי וליווה אותי בהתחלה של ההתנדבות. שלמה היה אחד מהסגל של מתנדבי מד"א ירושלים. והוא מאוד דיבר אליי באישיות שלו, בפועלו. ואני חושב שבמבט לאחור, שלמה היה סמל בשבילי. שלמה היה סמל ומשכה אותי ההתנהגות שלו, הדרך שלו. והלכתי אחריו.
אני חושב שכל מילה שאני אגיד, כאילו, קצת אקטין את זה על כאילו איזה משהו, אולי אני אגיד, נקרא איזה להיות מעורב בדעת עם הבריאות. כאילו, זוכר שפעם שאלתי אותו כזה, זה היה נראה לי כזה כמו איזה חלשות דתית, כן? אבל דיברתי איתו על זה והבנתי את המקום, שהמקום הוא מאוד, מאוד עמוק, שזה מקום של נקודה של בחירה בחיים, וזה מקום של חיים. אז יכול להיות שהוא לפני זה הוכה שיש איזה משהו שהוא מפספס מהחיים, אז הוא מאוד רצה למצות את החיים עד תומם.
היו לו הרבה חלומות. הוא רצה ללכת לעשות את הארץ מהחרמון עד אילת. ואין לי ספק שהייתי מצטרף אליו גם לא יודע באיזה מחיר. הוא רצה לעשות, כאילו, חרמון אילת גם באופנוע. היה לו חלום לקנות אופנוע ולעשות טיול. מרוב שהוא כל כך אהב את הארץ הזאת, כל פינה שהיית שואל אותו, היה אומר לך, תשמע, תלך פה, תלך שם. היית שואל אותו על חורף, היה אומר לך את זה חורף. היית שואל אותו קיץ, היה אומר לך על קיץ.
ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה.
אני זוכר פעם אחת הלכנו לטיול מירד לים המלח, טיול בלילה, הוא הגיע מהצבא, תוך כדי הדרך הוא בכלל נרדם, אנחנו היינו שלושה והתחלנו לדבר איתו ותוך כדי פתאום אנחנו שמים לב שהעיניים שלו פשוט עצומות.
מה,
ביום
שישי בצהריים?
שבת או
שעורים?
עם הילדים. מה זה, ירד ים המלח, שמעת מים? באטרקציה?
כן.
כן, אז מה היה שם?
לא, בכללי היה ימים נפרדים בקשר.
אני זוכרת, פעם אחת הלכנו לטיול משדה בוקר למצפה רמון באחד הימים שהיה הכי חם באותה שנה. הלכנו בערך איזה 40 קילומטר, איזה יום וחצי. באמצע הדרך נגמרו לנו המים. את ה-15 קילומטר האחרונים הלכנו בלי מים בכלל. כל הטיולים באמת שרציתי ככה ללכת ברצינות ולעשות את המקסימום, הייתי מתקשר אליו.
תמיד היינו בטיולים בנחל תמר, בנחל שלמה, כל הנחלים בארץ שרק יכולנו להספיק ולצאת, יצאנו ביחד. משלמה הכרתי את הסנפלינג, אני זוכר שגם היה לו את הרצון תמיד להתמודד עם פחד ותמיד להתמודד עם אתגרים, דברים שהוא היה מרגיש שהוא לא מסוגל, הוא תמיד דווקא היה הולך ונלחם ועושה הכל באמת בשביל לגבור על הפחד. אז אחד מהם זה היה סנפלינג, היה לו פחד מגבעים. ואז הוא יצא לקורס, ומשם, ממנו בעצם הכרתי את הסנפלינג.
זה רק קשת, מי שמכיר את זה, זה מקום ממש גבוה. לא יכול לראות אפילו את הקצה של התאום בלי שתהיה לנו סחרחורת. הוא קשר את חגי, וחגי ירד איזה 3-4 פעמים. הוא קשר את ישי. ואנחנו, בתור הורים, נתנו לו לעשות את זה, כאילו, היה לנו ביטחון שהוא מוריד אותם בריאים ושלמים למטה, אז כאילו, זה היה ברור שאם שלמה אומר שהוא יודע לעשות להוריד בסנפלינג, הוא יודע, הוא לא יעשה משהו שהוא לא יודע. ואני חושב, כאילו, איזה כזה צעיר וכזה, היה כל כך אפשר לסמוך עליו. זה פשוט מדהים, אם מישהו מכן ינסה לעשות פה סנפלינג למישהו, אין סיכוי שאני מרשה.
עליית אחת, עליית אמובת, עליית אמובת.
גם, אני זוכר שאפילו בכיתה פזע שלנו, בכיתה ד' שנסענו לצפון לחופשה, שהיינו בבניאס, ואני ממש רציתי לדוג. כל הקיץ חיכיתי לדוג, עליתי חכה איזה חודש לפני והתאמנתי פה מהחלון בלדוג דברים מהבית של פרנסיס. עשיתי מחכה והתאמנתי כל יום, ממש חיכיתי לזה. וכשהלכנו זה אף כאילו לא היה זמן יותר מדי לשבת ולעצור ולדוג, וכולם אמרו טוב, אנחנו מתקדמים. והוא אמר, לא, לא, בסדר. אני כמעט התחלתי לבכות והייתי ממש מאוכזב. הוא אמר, בסדר, אנחנו נשאר איתך פה חצי שעה, שעה כמה שצריך לתפוס דג ואנחנו נצא. באמת כולם הלכו, ופשוט נשאר איתי שם, תפסנו איזה דג כזה קטן, חזרנו אחרי זה בערב וניקרתי איתו, שמנו את זה על הגריל, אכלתי את זה, נהייתי חולה, אבל היכולת, אבל הוא היה איתי. ושנשאר, הוא ידע כמה זה חשוב לי באותו זמן. אז נראה שהוא תמיד הצליח לראות מה חשוב לאנשים שאמרו לו.
שאלתי אותו, מה הוא ראה לנכון ללכת לישיבת צפת, ולא היה כל כך בכיוון ובתוכניות ומה שדיברנו לפני כן. אני לא זוכר בדיוק את המילים ששלמה אמר, אבל מה שהוא אמר נשאר אצלי. ושלמה אמר שבאנו לחיים פה, וזה לא מספיק לחיות אותם בדרך של לזרום. ולהסתכל על הנוף של גן המבוכה, אלא באמת צריך להתקדם. ושלמה אמר שהוא הלך לתת איזשהו בירור פנימי, עמוק, אמוני, תורני, על הדרך שלנו פה, בחיים, בעולם הזה, עם החיבור לעבודת השם. ובהתחלה זה היה נשמע לי מוזר. אבל כמו שפתחתי ואמרתי, שלמה היה איזשהו סמל, וחשבתי על הדבר. ואני חושב שזה נתן לי הרבה בכיוון שלי בכיתה י"ב, בבירור שלי, בדרך שאני צעדתי בגן המבוכה, בהתקדמות שלי. זה היה קריאת כיוון, קריאת כיוון לחיים מלאים יותר, לחיים משמעותיים יותר, לחיים ערכיים יותר.
או ממש בחופש הגדול, או קצת אחרי, או קצת אחרי התחלת השנה של שיעור א', שפתאום קיבלתי טלפון ממנו, והוא אמר לי, תשמע, אני בצפת, או אני הולך לצפת, אני הולך לישיבה בצפת וזה, והייתי שם, הייתי שם, גם אם זה לא היה כבר אחרי התחלת שנה, אבל הוא היה שם קודם להכיר את זה וזה, ואמר לי, תקשיב, אני אומר לך, דיברנו בזה, אני חושב שזה ממש מקום מתאים, וניסה לשכנע אותי כאילו לבוא בשבילי, כן? ואני כאילו, אז הייתי כזה במקום של, לא, אני רוצה, בינתיים אני רוצה כזה עוד שנה כזה להתבשל, ואני נשארתי גם בישיבה הגבוהה, וזכיתי לחברות, התלמיד חכם, משהו אולי. ואני זוכר שפשוט הוא אמר לי, כאילו, מה, תעשה, הוא כאילו היה, הוא היה בקטע כזה של, הנה, אני דיברנו הרבה על זה וזה, ואני טוב לי בזה מקום זה, אז בוא גם.
אני זוכר שפעם, לא זוכר איך יצא שדיברנו על כאילו מי זה צדיק, או... אז הוא אמר, זה מישהו בישיבה שהוא לא היה נחשב כאילו על המדען הגדול, זה שלומד או מתפלל לזה, אבל היה לו משהו, אנושיות מאוד, מאוד גדולה, כאילו הוא היה מאוד, לא יודע, מסדר אחרי הדברים, אנשים, לא יודע, זה. אז הוא אמר לי, אתה יודע, מי צדיק? הוא צדיק, הוא היה בנם הזה. אני חושב שזה מאוד מבטא את המקום הזה שלו, של... כאילו, של מה, מה, מה הוא רואה כצדיק? צדיק זה מישהו שהוא אנושי, זה מישהו ש... חשוב לו הזולת, ואהבת לך כמוך, זה משהו מאוד משמעותי אצלו.
וחיפשתי בין התמונות איזושהי תמונה שרואים עץ אחד גבוה מכולם. כי תמיד האישה היה ראש מעל כולם, כאלה למשפחת קרויזר. ומסביבו תמיד חבורה של ילדים שמחה וצועלת ומארגנת וצוחקת ומשתוללת. וכל דבר שתמיד היה בכיתה, הם היו נורא קטנים אז. הם היו מצד אחד המון המון תמימות והמון מתיקות, ומצד שני, ידעו מה הם רוצים מעצמם, היה להם אמירות. וישי הרבה פעמים היה משמש השופר של כל החבר'ה. בא, גם מגן עליהם, אם נעיר גיד קסטי על מישהו, אבל המורה, זה לא פייר שעשית ככה, אבל המורה, למה ככה? באמת מתיקות וטום, ואני חושבת שבאמת התחושה הזאת של לראות ילד אחד מצד אחד גבוה מעל כולם, מצד שני הוא מוביל ומנהיג את כולם בכמות נעימות וחביבות ומתיקות.
שהיה מאוד 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 עקשן. משהו רצה, היה מתקתק את העניינים בלאג בעומר. לא, אנחנו רוצים לעשות שם, לא שם, יותר קרוב לבית, איפה שיש אור. אין, זה. אין, איפה שהוא החליט, שם עשינו, אין שאלות בכלל.
היה במוצ"ש, נראה לי האחרון, היה בחודש ארגון האחרון, בכיתה ז' עשינו ריקוד בסוף, כדי שיהיה יפה, המדריך, אישה לוטפק רצה שיבוא מישהו מהיישוב ויעשה ג'אגלינג עם לפידים, משהו יפה כזה וזה, ואני ואישה ידענו לעשות כאילו קצת ג'אגלינג, משהו מאפן כזה, והוא מאוד רצה שמהקבוצה יעשו ולא יכניסו אותו ויעשו עם כדורים כאילו זוהרים או משהו כזה, ומאוד התעקש, היה ויכוח ארוך, באמת ארוך, וזה מבטא שהוא באמת מה שהוא רוצה, הוא חזק בדעה שלו, לא התפשר, לא אמר בגלל שזה יפה, מאוד היה חשוב לו שכן מישהו מהקבוצה יעשה ולא מישהו מבחוץ יבוא, ובאמת הקריזמטיות וזה, ולדעתי הוא היה מנצח בסוף. כאילו, אם אני זוכר נכון, סוף הוויכוח היה שבאמת יום אחרי זה המדריך ילך לקנות את הכדורים ולא יהיה את הלפידים.
אני זוכר ככה זיכרון חזק שעולה לי על איזה פעולה שעשינו, על לחץ חברתי. אז הבאתי מספר כוסות, הבאתי איזה... אני זורק, אבל בערך ככה איזה 17 כוסות. ואמרתי לכל החניכים, תשמעו, אני הוצאתי את ישי, קודם כל, אמרתי לכל החניכים, תשמעו, אנחנו עושים סבב, כל אחד סופר את הכוסות, כולם אומרים שיש 16 כוסות, לא 17. ואחרי זה ניתן לישי לספור, ונראה מה הוא יגיד. וככה היה, ישי חזר, כולם סופרים את הכוסות, 16 כוסות. מגיע לישי, סופר את הכוסות, אמר, לא, יש 17 כוסות. אמרנו לו, ישי, תשמע, מה קרה? כולם אומרים 16, ספור, עוד פעם. או, אל ספור, תגיד 16, בקיצור. טוב, הוא סופר עוד פעם. 17 כוסות, אני אומר לכם, יש פה 17 כוסות. אז קודם כל הפעולה לא הלכה, כי זאת הייתה פעולה לחץ חברתי, הוא היה אמור להגיד 16, אבל ראינו פה את האישיות שלו, את החוסן שלו. זה שהוא סופר, הוא אומר, לא, יש 17, כולם אומרים 16, תשמעו, אתם טועים, אני סופר, יש 17.
ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי
גם שם. יועד מכבי, אני זוכר. טוב, היינו בבית כנסת, ישבנו בחוץ בשיחה של הרב, של אבא שלך, ואני אעשה את זה פה. ואז התחלנו לדבר, מה כל אחד יגיע בחיים שלו, וזה, לא, עדיין הוא כיתה קטנה, אז עוד לא חלם כל כך. ויש לי רצה להיות ווצ'יץ'. הוא דיבר על זה הרבה, באותו ערב במיוחד. זה לא סיפור כאילו מטורף ומשגע, אבל הילד רצה להיות ווצ'יץ', ווצ'יץ' היה ווצ'יץ'.
הוא היה ממש חכם, הוא היה קולט, בלי להקשיב, לא יודע איך הוא היה עושה את זה, הוא היה מקשיב ומתעסק ומשחק ומדבר איתך תוך כדי, ויודע את השיעור בעל פה, היינו חברות, אני והוא תמיד. ביום שלישי היינו הולכים, היינו עם איזה רב אחד בישיבה הגבוהה, הוא כל פעם היה קושר את המורה וזה, והוא יודע את השיעור בעל פה, כאילו, פעם אחת, באמת, הוא קשרנו את המורה וזה, ואני לא ידעתי כלום, והוא ידע את כל השיעור, כל מה שהוא לימד הוא ידע. הוא תמיד היה מתעסק במשהו, והוא היה ממש חכם, הוא יודע הכל, כאילו, תוך שנייה, הוא היה קולט מהר ממש.
רוב הזיכרונות שלי מהילדות זה עם ישי. ופעם אחת אני זוכר ממש היה לי יום הולדת, ובאותו יום ממש הגעתי לבית ובאמת זה שעה לפני שהתחיל, אפילו שעתיים, ישי פשוט הגיע והתחיל לעזור לנו לארגן את הכל. הוא היה, זה היה כאילו בן אדם, הוא היה בשבילי, הוא היה חבר מאוד טוב ועזר לי מאוד.
הוא היה ילד מאוד פעיל, מאוד שמח. הוא היה מאוד מעורב חברתית בכל מה שקורה ובכל מה, מה שזה. תמיד הוא הוביל, אולי לא תמיד, הרבה פעמים. לא, אבל יחד עם זה שהוא כאילו הוביל וזה, תמיד, תמיד אפשר לדבר איתו בכיף וזה, אפשר, תמיד עזר.
משול העובר כילד ההולך לו לאיבור כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע ובצדדים הפחים כאילו איבדו
שמו ככה בילה פה התקופה מאוד משמעותית מהשירות שלה זה התחיל עוד ב...
בגולני, שכאן אני לא יודע באיזה מקום, פנו קצת
למטה. למטה,
למטה, שם נסענו לבקר אותו כשהוא היה עוד בטירונות. המקום הזה היה כאן מאוד משמעותי, גם היינו פה יחד עם ישי כמה פעמים, הוא שיחק פה, אני כבר זוכר, פה או שם איזה מתקן של... אובידיו היה פה, אני כבר לא זוכר, במועדון. שמה, שמה, כן, היינו פה באיזה יום שישי, והוא שיחק שמה, זה ככה... אז החיבור הזה ככה מאוד משמעותי, כי גם שלמה מאוד אהב את הצבא, מאוד אהב את השירות שלו.
ערים ראשי, אסע עיניי אל הערים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה כתפילה.
הוא מבין שיש פה שליחות. שהשליחות שלו בגולני זה לעשות את החיילים, חיילים גולנצ'יקים. אז יש פה לעשות הרבה אנשים. אבל לבוא לגדוד כזה, עם כל המורכבות, עם הפלוגה, שהכל פה בבנייה, ואין תרבות, ואין תרבות צבאית, אני מקווה. ויש כל כך הרבה מקום לממם לתת את האמירה שלו, את העומר החיים שלו, את השירה שלו, להביא לידי ביטוי במחלקה, בהכל, מהרמה הצבאית, המקצועית, עד התרבות, עד האווירה שהוא יפתח, והכל תלוי בו. וזה אני חושב שזה מה שקנה אותו. זה מה שקנה אותו. כלומר, הוא ירד לו רגע הסימון, הוא נרגע קצת, וזהו, בכל השאר היסטוריה.
אני לא אשכח את הפעם הראשונה שראיתי אותו, לא נפגשתי איתו לפני זה, אני לא מכיר אותו מלפני זה. משהו בעיניים של הבן אדם מדברות אליך, ונוצרה שם כימיה וכל מה שהתחילו לספר פה בהמשך, לדעתי נוצרה בסיטואציה של המפגש של השלוש שניות הזה, שבו ככה העיניים שלנו הצטלבו.
באותו שבוע שוקו אמר לי...
שבאותו שבוע, אני לא אשכח את זה, היינו פה במרפסת, יצאנו אני ומרחבי, הוא בדיוק עבר פה, לא זוכר, עבר על המחייה, אמרתי לו, אתה רואה אותו? עוד שנה הוא מחליף אותך. לקח חבר'ה שבאמת... המוטיבציה שלהם הכי גבוהה הייתה לשבת בחדר ולהתלונן, לא לעשות שום דבר. לקח מחלקה, הרים אותה מבחינה מקצועית. זאת אומרת, אני זוכר מסדרים שהיו מריצים, שחיילים, כאילו לא הבנתי, חיילים אלה שהכרתי, עומדים ככה עם המחסניות מלאות, עם הזה, עם הווסטים שופצרים, הקסדות, הכל. הוא דאג כאילו שיהיה חשוב להם, החיילים היה מאוד חשוב להם שהם יהיו מקצועיים והכל. וגם כאילו מצד המפקדים, זאת אומרת, גם ירון ושוקו האמינו בו, והמחלקה קיבלה את כל המשימות הכי איכותיות, כאילו, זה היה שעדו, אם צריך איזה משהו עכשיו מורכב וזה, מחלקה שתיים, זה.
אני זוכר בטבץ היינו באימון, וכבר היה לו תוכניות איך הוא, מה הוא רוצה לחיילות, ומה הוא רוצה מהחיילים שיהיו, בחיילות הוא אמר, אני לא מוכן לוותר. כל חייל ידע הכל, יעשה הכל, וגם היה את כל הרקע הזה של המחלקה שהוא נכנס אליה. אבל בחיילות הוא אמר, הוא היה לו חזון בזה, הוא רוצה שהחיילים שלו יהיו ספץ מההתחלה עד הסוף. עם המשמעת, היה הרבה סביב המשמעת, הוא אמר, זה פחות מעניין אותי. אבל בחיילות אני לא מוכן יותר.
כל המעצרים המורכבים, אני אומר בוודאות ודורש, אין מה לעשות, נתתי למחלקה 2, כי ידעתי ששם לא יהיה פדיחות.
זה היה לא פייר, זה היה כבר לא נעים, כאילו,
מה זה היה קצת לא נעים, עשינו, ניסינו ליצור איזון.
אנחנו נהנה.
אבל חד משמעית, אני אומר עוד פעם, קצין שפשוט לקח מחלקה והרים אותה לגבהים, שאני שנים לא נתקלתי בזה אחרי זה, וזה רק בזכותו, בזכות הצניעות, בזכות אהבת הארץ, בזכות החום שהיה לו לחיילים, היה לנו את החייל שלצערי לא פה.
אותו חייל ספציפית, היה לו בעיות. בסדר, היה נשוי, היה לו כסף בבית, לא זה. עכשיו, הוא אמר, תשמעו, החייל הזה, קחו אותו עם כל המצב שלו, ואוקיי, תזרקו אותו, חזרה, שימו אותו, לא יודע, שימו אותו במפקדה, והוא ירד במוטיבציה, הוא יהיה לו חושר, חסר חושר, חשק. זה יכול להביא אותו לרדת, להוריד פרופיל, הרבה דבר. חלק מהסיפור פה בצבא, עזבו את המשימות, זה נכון, זה אחלה, זה טוב, זה חשוב. אבל אתה, הוא מבין מאוד בנושא שאתה בונה אנשים גם. זאת אומרת, זה לא רק המשימה ולא רק מה שאתה עושה, אתה בונה אנשים להמשך, אתה מחזיק מהם, אתה מרים אותם. ואותו חייל באמת החזיק אותו. הוא היה חייל לא טוב, ממש. אבל זה שהוא השאיר אותו פה, הוא רצה אצלו, הוא נתן לו גם תפקידים להמשך, תפקידי אחר. הוא הרים אותו למעלה.
אני בתור משק תש, שכאילו הצגתי את הפתרונות שיש לצבא להציע עבור אותו חייל, כל פעם הוא היה אומר לי את זה, לא מעניין אותי, אני רוצה, והוא באמת ישב, ובניגוד להמון חבר'ה אחרים שכאילו שמעו רק מה, מה יש להגיד, הוא ישב והוא ממש למד את החוקים כדי שהוא ידע, כמו עורך דין שידע איך להתמודד עם זה, ואיזה מענה הוא נותן הכי טוב לחייל, ובסוף לא אכפת לו, הוא פשוט, הוא התרסק על המקרה הזה והעיף אותו. ממש זוכר את זה.
יום אחד יצאנו עם החפ"ק לדיונים, היינו תופסים חפ"ק כביכול מהמפגד, כי משם בסופו של דבר גם מפקד היום נכנס לדיונים. ואנחנו מגיעים לש"ג, ואז שלמה פותח את הדלת, אומר לשומר, מה קרה, מה אתה נראה דרוך? אז הוא אומר לו, תשמע, אני צריך לעשות צרכים, אני כבר רבע שעה מחכה שמישהו יבוא. הוא אומר לאפללו, תכנה בצד, תוריד את האפוד, שם את האפוד עליו, אומר לו, לך תעשה את הצרכים, אני מחכה פה. ובכלל הוא ממהר לדיון, ולאחר לדיון בסופו של דבר, שם חמפי שבדרך עכשיו לדיון במפגד, לא משנה אם זה מגד, סמגד, זה קטע לא נעים, אתה מגיע לדיון, אתה צריך להגיע בזמן. והוא לא אכפת לו, אם יש מישהו שצריך לעשות צרכים, אין בעיה, תעלה, חיכה, התקשר לחמל, המחליף הגיע, אמר לו תודה, עלה לסופה והמשכנו זה.
ערים ראשי, אשא עיניי אל הערים במרחקים וקולי שמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עשרי.
מה זה המעצר מאוד מורכב ביריחו, בתוך יריחו, כאילו אין אפשרות להגיע לבית, לעשות ציור שטח. מסתכלים על המפות, מבינים איפה הבית, ואין שום דרך להגיע לתצפית נורמלית. ואז הוא אומר לי, תשמע, יש לי איזה רעיון, אבל זרום איתי. הוא לקח אותי אליו הביתה.
מצפה יריחו.
זה מצפה יריחו, מצפה יריחו כמו כידוע, כן?
עם מצפה יריחו.
חולש על יריחו, בטופוגרפיה הוא מעל העיר. ואז הוא לוקח אותי לאיזשהו ברכון, נראה לי קוראים לו מאיר, מה יישוב?
דני,
סליחה. אז אני מגיע, אני רואה חנות אופניים, אני עושה לו, לאן הבאת אותי? אומר לי, תקשיב טוב, יש פה איזושהי דרך, אנחנו לוקחים את האופניים, מסליקים את הנשקים, נכנסים, עושים סיור שטח, חוזרים.
אני מכיר,
אבל אתה תגיד מה אתה דפוק. עכשיו, אני אין לי מושג מה עבר לי בראש. היינו כל כך להוטים להצליח במעצרים באותה תקופה. היה גל של מעצרים לא נורמלי, וכמו שאמרתי, תמיד הפלוגה, הפלחון, הוא זה שיקח את המעצרים. ואז אני מוצא את עצמי עם מפה ושם את המפה. מתחפשים כאילו אנחנו איזה חסמבה, עולים על האופניים, לוקח אותי באיזה דרך, איך אני, הדרך הרומית? הוא לוקח אותי דרך הרומית שם, מכיר שם כל מקום, כל אבן. אני תקשיב, אני גר פה, אל תדאג, אני מכיר גם את הבית, אני רואה אותו מאצלי בבית. וזהו, עצרנו על איזה כלולית, הרמנו משקפות, סגרנו שם איפה נקודת פיצול, מאיפה יורדים לאיתור. חזרנו מהאופניים, חזרנו לדני את האופניים, הבאנו לו תודה. אגב, הבאנו לו גם תעודת הוקרה, יכול להיות שזה עדיין עשו, נכון? אז שווה ללכת אולי באמת לראות את תעודת הוקרה. בסוף המבוקש היה ביד, והצלחנו במעצר. אבל זה משהו שאני מסתכל אחורה, אפרופו שובבות, היה לו פשוט רעיונות, הוא היה כל כך יצירתי וממש לא שגרתי.
הוא יהיה סחבק של החיילים, אבא שלהם, אח שלהם הגדול, חבר, אבל גם מפקד, זאת אומרת, זה לא יפגע מילימטר.
שיצטרכו לעמוד במקום, הם יעמדו.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הוא יהיה מדויק. הוא יהיה מדויק, זאת המילה, מדויק. כשצריך להיות, להקשיב, ולהיות אבא ולתמוך, והנה כל ההוכחות שהוא הפך עולמות בשביל חייל שזה המצב שלו, מה שהרבה אנשים אין להם בכלל כוחות נפש לגייס בשביל לעשות את זה. וכשצריך לתת בראש, או לאמן כמו שצריך, זה היה מדויק, זה היה כמו שצריך. וכשהחיילים שלו, שמי שבסביבה שלו מרגיש את זה, אז לא, אין כמעט מתח, ואין סתירות, ואין שום דבר, והעסק עובד.
מצד אחד היה את שלמה המפקד, הלוחם, ששם את המשימה במרכז הווייתו. שמבטל כל דבר לטובת ביצוע המשימה, ובעיקרה, או הסיסמה שתבינו אז לעצמנו, הגנה על הבית, הגנה על הבית, פשוטו כמשמעו. ומהעבר השני, או מצידו השני של אותו המתח עצמו, זה ההסתכלות מעבר למשימה ומעבר לתפקידים הצבאיים, ומעבר לעשייה ההגנתית, ההסתכלות אל האנשים. והרצון באמת לראות כל אדם אל תוך תוכו, והיכולת להניע את האנשים תוך הסתכלות על הצרכים שלהם, על המאוויים שלהם, על המצוקות שלהם, על הרצונות שלהם, זה באמת הדבר המאחד.
אני רוצה לספר על המפגש האחרון שהיה לי עם שלמה וישי ביום התאונה. ביום התאונה בבוקר שלמה יצא מהבית בבוקר מוקדם והוא נסע בלי המדים שלו. הוא ציצא אליי הביתה בבוקר, אני עוד הייתי בבית, והוא ביקש שאני אקח איתי את המדים איתי לירושלים לישיבה, כי בצהריים הוא צריך להיות במקום עם מדים, אז הוא יגיע לישיבה כדי ללבוש את המדים. לקחתי את המדים שלו ובשעות הצהריים הוא הגיע לישיבה, לבש את המדים ונפרד ממני בפרידה מאוד מאוד משונה, ככה חיבק אותי ואני זוכר שמאוד התפלאתי מה קרה לו, איזה פרידה משונה שתמיד שאני נוסע לצבא, אני לא היה זכור לי איזה פרידה כזו כמו שנפרד ממני באותו יום. ישי בבוקר הייתה גם פרידה, גם היא קצת משונה. ישי בבוקר זה היה ראש חודש, וישי היה צריך לבוא לבית הספר עם חולצה לבנה, כך ביקשו מהם. ובבית הייתה חולצה צבאית, חולצה טריקו צבאית, שאחד מהצוות של יצחק היה בקורס תשאול, זה קורס שצריכים לתשאל אם תופסים איזה מחבל בשטח, והוא אהב להתארך אצלנו בבית, וכשהוא סיים את הקורס הזה, אז הוא הביא ליצחק, הוא הביא לישי, מתנה את החולצה הצבאית הזו, והוא ביקש בדיוק שתהיה חולצה בגודל של ישי. והחולצה הזאת הייתה מאוד משמעותית, היה מקדים היה כנפי צניחה, ועל הגב היה כיתוב, רק כיתוב בערבית, כל החולצה הזאת הייתה מלאה בכיתוב בערבית. והחולצה הזאת הייתה לה עוד איזה משמעות מיוחדת, כי הבחור הזה קיבל במלחמה בלבנון, הוא קיבל ציון לשבח על איזה מעשה גבורה שהוא עשה, ולכן החולצה הזאת הייתה חולצה ככה מאוד ערכית, גם איזה סיום של קורס מיוחד, וגם מי שנתן לו את זה קיבל ציון לשבח על מעשה גבורה שהוא עשה. וביום ראש חודש הוא לבש את החולצה הזו. ואני חששתי שבבית הספר שהוא למד לא כל כך יאהבו שהוא יגיע עם חולצה כזאת. כי בית ספר שם בית ספר מסודר ותיארתי לעצמי שירצו שיגיע עם חולצה אולי מכופתרת, אבל לא חולצה טריקו עם כל כך הרבה כיתוב בערבית. וכשהגעתי הביתה מהתפילה, עוד היה בבית, הוא היה אמור לצאת להסעה, ואמרתי לו, ישי, לא כדאי שתלך עם החולצה הזו. הוא אמר לי, אבא, עם החולצה הזאת אני רוצה. אמרתי לו, תראה, המורה לא כל כך יואב, הוא אומר, אבא, עם החולצה הזאת אני רוצה ללכת. וניסיתי ניסיון אחרון, אמרתי לו, תראה, כתוב שם כל כך הרבה בערבית, ואני חושב שהוא היה הילד היחידי בכיתה שהיה לו אחים, אח חייל, כי כולם היו שם, אני חושב, ילדים ראשונים, להורים צעירים, ואמרתי לו, תראה, אתה תבוא לכיתה, הכיתוב בערבית הוא כל כך משמעותי, בקושי ראו את הכנפי צניחה, וכולם יגידו, מה אתם קונים מערבים, ולמרות שלא היה כל כך עקשן, הוא אמר, אבא, אם מהחולצה הזאת אני הולך. לא הבנתי מדוע כל כך מתעקש, אבל זהו, כבר היה צריך לצאת להסעה, וכך נפרדנו. אחרי הצהריים הייתה עוד איזו שיחה איתו, שאלתי אותו כשהוא גמר בית ספר, איך היום לבית ספר, ואמר, אבא, היה כיף היום. זה המשפט האחרון ששמעתי ממנו. גם שלמה וגם ישי לבשו בגדי צבא. שלמה לבש את המדים, וישי לבש את החולצה הצבאית הזאת. עם שתי החולצות האלה, הם גם נגברו. אבל יש לזה המשך לסיפור על הקשר אולי המיוחד לצד הצבאי, בשבעה באו ללחם אותנו גם קבוצת חיילים מיחידת דובדבן. והיו כאן, נחמו אותנו, ואחרי, אני חושב, בערך חודש או פחות, צלצל אליי הקצין שהגיע איתם, לא הכרתי אותו, והוא הזדהה בתור הקצין שבא לנחם אותנו. הוא שאל אם אני יכול לבוא לתת איזה שיעור ביחידה. אמרתי לו, טוב, על מה אתם רוצים שאני אדבר ובאיזה יום? אז הוא אומר לי, לא, אם אפשר כל יום. אמרתי לו, אני אין לי כל כך הרבה שיחות לתת כל יום. אז הוא אמר שלא לתת שיחות, אלא באישור של מפקד היחידה, אישרו להקים שיעור ביחידה לזכרו של שלמה וגם של ישי. אם אני מוכן לבוא כל יום, זה יהיה בין 7-8, הוא לא מבטיח כמה חיילים יהיו, אבל אם אני מוכן לקחת את האתגר הזה. אולם היה קשה להגיע שוב פעם למחנה צבאי, לראות חיילים וקצינים, אבל הבנתי שיש כאן הנצחה משמעותית מאוד, וכשהגעתי ליחידה, פעם ראשונה אמרתי לחיילים שישי היה צריך להיות בר מצווה בחודש תמוז, והייתה לי איזו מחשבה או רצון, הוא למד בישיבה, בחטיבה, הוא למד מסכת תענית, וחשבתי שאני אשלים איתו מה שלמד בחטיבה, אני אשלים איתו אחרי כן, ואולי נזכה לעשות סיום. אבל כמובן שהחלום הזה נגנז מהר מאוד, ואמרתי, הנה יש לי כאן את הגמרא שלו, זה הגמרא של ישי, כאן עם הפתק, כאן יש את הפתקה, ישי קרויזר, והבאתי את הגמרא הזאת, העטופה של ישי, ואמרתי, זה הגמרא של ישי, אנחנו נתחיל ללמוד מסכת תענית, ומה שלא זכיתי ללמוד איתו, נלמד איתכם. ואמרתי, מי יודע מתי נסיים. ואנחנו לומדים כל יום השיעור הזה, כל יום, כל יום, בלי יום אחד שמתבטל, ולשבוע שהיה צריך להיות הבר מצווה של ישי, אנחנו עומדים לסיים מסכת תענית. הדבר הזה היה מאוד מאוד מרגש, ופניתי לסגן של הרב הפיקודי, שהיה גר כאן ביישוב, וסיפרתי לו שאנחנו עושים סיום בדובדבן, על סיום מסכת תענית, אבל בשבילי זה גם מסיבת בר מצווה, כי זה היה צריך להיות השבת של הבר מצווה, שבוע של הבר מצווה. שמע את זה, אמר, יהיה בסדר גמור, היה הכל יהיה מסודר. באותו שבוע פנו אליי מהיחידה וביקשו רשימה של כל בני המשפחה כדי שניתן את מספרי תעודת הזהות שלהם, כדי שהם יוכלו להגיע כולם ליום של הסיום. הגיע היום של הסיום, כל המשפחה הגיעה, ובבית, היה שם בית דובדבן, שם בבית, יש שם מקום של אולם הרצאות, שם היה הסיום, ומפקד היחידה דיבר, רב הפיקודי דיבר, אני דיברתי, ואחרי כן הזמינו את כולם, יש להם אולם כינוסים, אולם יפה, ואני שומע שם מוזיקה ברקע, כל המשפחה הגיעה, נכנסה לאולם, ו... אני נכנס פנימה, השולחנות ארוכים, כמו, לא לבר מצווה, כמו לחתונה. שולחנות ארוכים עם בשרים וכלים יפים, ובצד עומדת להקת הרבנות הצבאית ומנגנת, יחד עם כמה זמרים של הרבנות, של להקת הרבנות הצבאית, וקצינים וחיילים עם כיפה ובלי כיפה, עומדים שם ורוקדים בהתלהבות, אני לא זוכר את השיר, מאוד מציק לי, כי אני מנסה להיזכר איזה שיר זה היה, ואני לא מצליח לזכור. והתיישבתי, לא יכולתי אפילו לרקוד, זה היה מיד באותו שנה של האבלות, שנת התאונה. מפקד היחידה ככה תפס אותי ביד ומיד הכניס אותי למעגל הרוקדים. ואחרי איזה סיבוב אחד או שניים, אמרתי לו, שאני ממש מרגיש, אני רואה פה גם את שלמה וגם את ישי. ואני חייב להגיד להם משהו. ואמרתי לשלמה, שלמה, אתה כל כך אהבת את הצבא, הצבא היה דבר כל כך משמעותי בשבילך, כל כך ערכי בשבילך. את כל מה שהיה לך מסרת לצבא, לחיילים, מבחינה ערכית, חינוכית, מבצעית. ותראה כמה חיילים וקצינים בדרגה שלך, דרגה גבוהה ממך, כמה שמחים ולמדו לעילוי נשמתך במשך החודשים האלה שעברו מהתאונה עד חודש תמוז. כל זה לעילוי נשמתך. אתה נתת כל כך הרבה לצבא ולחיילים, והנה מחזירים לך עכשיו, הייתי קורא לזה חסד של אמת. אחרי כן אמרתי לישי, כל כך רצינו לעשות לך מסיבת בר מצווה, ולא זכינו, אתה בן הקטן שלנו, ולא זכינו לחגוג איתך בר מצווה. אבל לא קיפחנו אותך משאר האחים. אפילו קיבלת יותר מכולם. אף אחד מהאחים לא קיבל כזאת תזמורת, ולא כזה מקהלה של זמרים ששרים, ותראה כמה חיילים ישבו ולמדו את המסכת שכל כך רציתי ללמוד איתך ולסיים איתך ולא שכינו. אז תראה כמה חיילים ישבו יום יום, חיילים לוחמים שיוצאים ערב ערב לתפוס מבוקשים, כמה חיילים ישבו ולמדו את המסכת שכל כך רציתי לסיים איתך ולא זכיתי. אבל תראה, הנה אני, אבא ואמא, בתור הורים, גם אתה קיבלת מסיבת בר מצווה ויותר מזה. ואז הייתי כנראה קצת יותר חזק ממפקד יחידת דובדבן, שאחז אותי ככה ביד ולא נתן לי להשתחרר מהריקודים, ויצאתי החוצה. ומאז עד היום, כבר קרוב למעלה מ-10 שנים, השיעור הזה ממשיך יום יום, חול המועד, חופשים, אין שם חופשים, כמו בצבא אין חופשים, אז גם בשיעור אין חופשים. ויום יום עד היום ממשיכים ללמוד, הרבה מסכתות כבר גמרנו מאז, אבל כל יום ממשיכים ללמוד בצבא, יום יום, לעילוי נשמתם של שלמה וישי.
תקופה קצרה לפני האסון, שלמה ישב אצלנו ערב שלם, היה איזה משחק, והוא רצה לראות אותו, ישב ערב שלם, כי זה לא כל כך, לבוא לסבדה וסבא, לא באים כל פעם, כאן ישב ערב שלם. אחר כך, כאילו זה היה כאילו בא להיפרד מאיתנו. ככה הרגשנו.
הוא בא אליי ואמר לי, הכי טוב זה למות לפני בר מצווה, כי אם עכשיו אני עושה חטאים, אז על האבא, אבל אחרי בר מצווה זה הכל עובר עליי. אז אמרתי לו, איזה מין דיבורים אלה? כאילו, הפריע לי שהוא אומר, זאת אומרת לו, זה דברים שלא לא להגיד אותם, שלא צריך להגיד אותם. טוב, הלך לאבא. אמר את זה גם לא. עכשיו מסתבר שכל מישהו פגש אמר לו את זה. שהכי טוב למות לפני בר מצווה, כי אז כל החטאים הם לא עליו. כאילו, היה צריך לשכנע את הנשמה שלו כשזה...
מתאים.
במרפא,
שהוא בדיוק סיים ללמוד עם אבא, אז הוא אמר לאבא, בוא נמשיך עוד, עוד, עוד משנה, עוד משנה, והם הגיעו בדיוק נכון, ליום ראשון. הם למדתם בעצם את מה שאמורים ללמוד ביום ראשון כבר במוצא, או עד סוף השבעה, כמה הספקתם ללמוד. אבל במוצאי שבת הוא רצה עוד להתקדם עם אבא, אני חושבת גם את יום ראשון. להספיק את המשנה, פירוש והלכה, נכון? מפה.
אני יצאתי לרוץ בשלמה, ואז אמרנו, בוא תרוץ איתנו גם, ואז אמרנו, נשב פה ומלמדים אבא.
כן.
עדיין, רק ממוחר, זה היה 9 בעיות, צריך שבת.
אנחנו אכלנו, רותי ואני, אצל הרבנית, בשבת לפני האסון. וישבנו בשולחן, ומולי שניהם ישבו. אני לא זוכר מה היה השיחה ואו ויכוח ואו צחוק או מה שזה לא יהיה, אבל שלמה תפס את ישי, תפס לו את הראש, והתחיל לעשות לו חפיפה על השערות בצורה כזאת. וזו תמונה ככה שנשארת לי כתמונה מול העיניים.
שלמה וישי לא זכו להקים בית בישראל, לא זכו להתחתן ולהקים בית, ולכן חשבנו שאחד מן ההנצחות שהמצחנו אותם זה לשפץ כאן את המקווה שהיה כאן ביישוב. המקווה שמביא חיים לעולם יהיה לעילוי נשמתם.
בבנייה של המקווה היו דברים שאי אפשר להסביר אותם בשום היגיון אנושי. זה תהליך ניסי מההתחלה ועד הסוף. וגם באתר, אני לא מבינה איך הגענו לאתר כזה. בכלל, זה לא המקצוע שלי, לא היה לי שום ידע בזה, כלום. לא יודעת, וכל הזמן יש לנו סייעתא דשמיא להגיע לאנשים החדשים, הנכונים, ללמוד לעשות את הדברים שצריך, כאילו בטבעיות, כאילו שנולדתי עם זה. אני חושבת שזה... באיזשהו מקום הליווי של שלמה ושל ישי.
ולקח לי המון המון זמן עד שהפנמתי שאולי בזה בעצם שהם חיים עדיין בתוכי, הם עוד חיים. שירה, כאילו, אנחנו ממש, אני ממש קוראת הרבה זמן, שירה מלכה, כי שני אנשים, שלוש אנשים, שכל כך אהבתי וכל כך כאילו, היא חיה והיא ממשיכה אותם.
אחד הדברים הקשים הוא המעבר בין השיבה לתקופה שלאחר השיבה. בשבעה די מסיחים את דעתו של האבל. באים אנשים, מדברים, ואולי מי שעומד מהצד, זה נראה לו כמו איזה מין חגיגה קטנה. המבחן האמיתי הוא למחרת היום שבו קמים מן השבעה. ואני זוכר שהסתיימה ביום האחרון של השבעה, למחרת צריכים לקום ולעלות לבית הקברות. כל המשפחה הלכו לישון, ואני כאן יושב בסלון לבד, ואני חושב לעצמי איך אנחנו ממשיכים למחרת, כשהבית חוזר להיות ריק מאנשים, כל אחד חוזר לביתו, איך אנחנו מתמודדים, איך כל אחד מהמשפחה מתמודד עם כל הכאב הגדול שאנחנו עברנו. ואני יושב ולא מוצא לזה כל כך תשובה. אני לא יודע עד היום מישהו הניח כאן בסלון על השולחן מקרות גדולות, וזה היה פתוח בפרשת שמיני על מותם של נדב ואביהו. ואני יושב בשעה מאוחרת בלילה ואני קורא, ופתאום נתחבר לזה, גם אהרון איבד שני בנים, נדב ואביהו. ואני מנסה לראות איך ניחמו את אהרון, אולי זה יעזור לי. ומופיע שם שמשה אומר לאהרון, בקרובי הקדש. והרשב"ם שם במקום, אומר הרשב"ם, אני אגיד את זה בלשוני, אומר הרשב"ם, אמר משה לאהרון, אתה בטח לא יכול לחזור עכשיו לעבודה. איך אתה יכול לחזור לשמש ככהן גדול אחרי ששני הבנים שלך מתו? אתה בטח רוצה עכשיו לשבת בבית בלי לעשות שום דבר. אבל תדע דבר אחד. אם אתה יושב בבית, אתה עושה חילול השם. כל אחד יגיד, תראה מה קרה לאהרון ותראה מה קרה לו עכשיו, הפסיק לתפקד. אבל אם אתה חוזר לעבודה עם כל הקשיים, עם כל המאמץ, עם כל הכוחות שאין לך, אתה חוזר לעבודה, לשגרה, לא לדברים גדולים, לחזור לשגרה הרגילה, זה יהיה קידוש השם. זה בקרובי הקדש, שבזה אתה מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואתה מזכה את שני הבנים שלך שמתו. והרשב"ם, בלשונו של הרשב"ם, רואה בניו מתים, ומניח אבלו בעבודת בורו. כשאני קראתי את הרשב"ם הזה, הרגשתי שיש לי תשובה. בבוקר אמרתי למשפחה, אני צריך להגיד עכשיו קדיש. הקדיש זה החלק הקל. שלוש פעמים ביום צריכים להגיע לבית כנסת ולהגיד קדיש. זה החלק הקל של קידוש השם. אבל יש חלק שיותר קשה ויותר משמעותי. המשמעות הגדולה של הקדיש, שאנחנו נקבל על עצמנו לקדש את החיים. ובחרת בחיים. כל אחד חוזר הביתה, חוזר לשגרה שלו, לעבודה שלו, לחיים המסודרים שלו, עם כל הכאב, עם כל הצער, עם כל האי יכולת לתפקד, אבל בזה אנחנו נקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ועל כל מעשה כזה אנחנו נרבה את הזכויות של שלמה וישי. ועכשיו יש לנו זכויות מיוחדות. כל אדם הולך לישון, כל אדם קם בבוקר, כל אדם אוכל שלוש ארוחות ביום, כל אדם הולך לעבודה, הולך להתפלל. כל הדברים האלה נעשים דברים שבשגרה. אצלנו זה לא דבר שמובן מאליו. נטיית הלב זה לא לישון בלילה, לא להירדם, להפסיק לאכול, להיעדר מהעבודה, לא לחזור לשגרה. כמובן, לא להגדיל את המשפחה, להיכנס לאווירה דיכאונית שהעולם נעצר עם המוות, עם מיטתם של שלמה וישי. אולי זה נטיית הלב, זה אולי הכוח שמושך אותנו לחידלון. אבל בזה אנחנו עושים חילול השם. ואנחנו לא רק שלא עושים טובה לשלמה וישי, אלא אולי חס וחלילה מרים להם, כי יגידו, תראה מה קרה. אבל אם אנחנו נחזור, נתאמץ ונחזור לשגרה, עם כל הקושי, עם כל הכאב, בזה אנחנו נעשה קידוש השם. בזה נקבל שכר, וזה קדיש מתמשך של 24 שעות.
זו משימה קשה מאוד. קל אולי להגיד אותה, קל לדבר עליה, אבל כשצריכים ליישם אותה, זו הייתה משימה מאוד מאוד קשה. כל דבר צריך להתמודד, להיאבק, כי תמיד הרגש זה ליפול. כי כשקורה אסון שכזה, זה כמו ללכת על איזשהו חבל. אבל אי אפשר להישאר יציב לאורך זמן. יש שתי אפשרויות, או ליפול או להמריא. להישאר במציאות הזאת כמו שהייתה פעם, זה אי אפשר. וכמו שאמרתי, נטיית הלב או הרצון זה תמיד ליפול, לשקוע באותו דיכאון, באותו חידלון, וצריכים כוחות נפש מיוחדים כדי להתרומם ולצמוח. אני מודה לקדוש ברוך הוא שהמשפחה שלנו בחרה בחיים. עם כל הכאב וכל המאמץ, כל הקושי, כולם התגברו על עצמם, כל אחד ומשפחתו, אנחנו ההורים, כל המשפחה המורחבת, כולם עשו מאמץ עילאי כדי לחזור ולשמור על השגרה. ודבר פלא, זה נראה שאם אדם עושה מאמצים כאלה הוא צריך אולי לחלש, אבל הפוך, קרוב השם לנשברי לב, קדוש ברוך הוא נותן כוחות מיוחדים, אותו הקדוש ברוך הוא שאני מחצתי, זה אותו הקדוש ברוך הוא שאני ארפא. ואנחנו מרגישים את זה בחוש, את העזרה של הקדוש ברוך הוא, שנותן לנו את הכוחות המיוחדים, להמשיך את השגרה, לא לעשות דברים יוצאי דופן. להמשיך את השגרת החיים, זה קידוש השם הגדול. וברוך השם שאנחנו זכינו לקבל את הכוחות האלה, לבחור בחיים. לפעמים אנחנו אומרים שמי שעומד מבחוץ ורואה את המשפחה שלנו, לא יכול לפעמים לשער לעצמו שאיזה שכול ואיזה כאב המשפחה שלנו נושאת, ויכול לעמוד מבחוץ וכל מיני אירועים מסמכים ולהגיד איזה משפחה עליזה ושמחה, וכבר שמענו ביטויים כאלה. וברוך השם מאז היו לידות, חתונות, בר מצוות, בת מצוות, כולם חזרו לשגרה של החיים, ובזה כל יום מאז, מאז התאונה, כל יום עובר עלינו בקדיש מיוחד. לא קדיש של שלוש תפילות בבית כנסת, אלא קדיש של בחרת בחיים. לכן תמיד כל יום כשאני קם בבוקר, אני מודה לקדוש ברוך הוא שנותן לנו, שנתן לנו את הכוח לעבור עוד יום. כל יום זה התמודדות מיוחדת בפני עצמה. כל יום לא דומה ליום שעבר לו. ולכן כל יום בבוקר אני מודה לקדוש ברוך הוא שנתן את הכוח לקום, לצאת לעבודה, לעשות. ובלילה כשהולכים לישון, שברוך השם סיימנו את היום, אני חושב מה עשיתי היום, מה המשפחה שלנו עשתה היום, מה כולנו עשינו היום. וכל לילה אני מודה לקדוש ברוך הוא שברוך השם נתן לנו את הכוחות האלה, ואנחנו ברוך השם עד היום עוברים אותם כמה שיותר בהצלחה, ועומדים במשימה הזאת שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו בדבר הקשה הזה שנפל עלינו במשפחה. לכן אני אסיים בתפילה שהקדוש ברוך הוא להמשיך לתת כוחות מיוחדים למשפחה שלנו, להמשיך לעמוד באתגר הגדול שעומד בפנינו, ורצון שמכאן ולאבא נתבשר כולנו יחד עם כל עם ישראל, רק בבשורות טובות, ישועות ונחמות.